כדי ששנים יעבוד ושביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, בעל אישה הוא ויצאה אשתו עמו. רבנו משה אלשיך עליו השלום, תחילת הפירוש שלו לפרשה הזאת כותב, על הפרשה הזו נאמר, משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו, אבל אומות העולם לא כן. מה הפירוש? אמר, אין משפט הקדוש ברוך הוא כמשפט בני אדם. משפט בני אדם דרך העולם, ככה היה עד לפני 100 שנה, עד היום בסעודיה זה ככה. מי שגונב, הורגים אותו, מתיזים את ראשו. רצח, גם כן מתיזים את ראשו. אז איזה משפט צדק זה? גנב ורוצח, אותו דין להם? ודאי שצריך להיות שונה הדין, הכל תלוי לפי מידת העונש. וכן, רצח אדם איש אחד, דינו מוות. רצח 10 אנשים, גם כן מוות. רצח 100, תהרוג אותו 100 פעמים? לא. אתה לא יכול לעשות מאומה, אבל הקדוש ברוך הוא לא כן. שם יתברך, השתבח שמו, הוא אצלו כל המשפטים וכל העונשים בצדק וביושר. משפטי השם אמת, מתי אמת? צדיקו יחדיו, שאתה משווה משפט אחד אל השני, אז אתה רואה מי ומי. יש דומה לזה בהמשך הפרשה. בהמשך הפרשה יש פסוק שהוא, עמדו עליו המפרשים, יש בו קושיה. ועבדתם את אדוני אלוהיכם, ורח את לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך. למה הפסוק מתחיל בלשון רבים, ומסיים בלשון יחיד? פתח ועבדתם את השם אלוהיכם. לשון רבים, מדבר לציבור. והמשיך, הוא ברך את לחמך ואת ממך, היה צריך להמשיך ולומר, הוא ברך את לחמכם ואת ממכם, ולא לחמך ואת ממך. אלא הביאור הוא אותו מהלך שאמרנו בתחילת הפרשה. הביאור הוא כזה, כמו שאם לקיים מצוות, כולם מקיימים. נגיד, היום בבוקר קמו 5 מיליון יהודים, כולם נטלו ידיים, כולם ברכו ברכות השחר, כולם תעטפו בתלית, לבשו תפילין, פללו תפילת שחרית. האם תאמר שהשכר של כולם שווה? ודאי שלא. כל אחד ואחד היה לו יצר הרע מסוג אחר. כל אחד ואחד הייתה לו השתדלות מבחינה אחרת. כל אחד היה לו תורה אחר ויגיעה אחרת. במשנה אומרת לאבות, לפום צערה, אגרה. כלומר, השכר זה אגרה, הוא לפי הצער שהאדם משתדל בקיום המצווה. וכן, בהימנעו מלעשות עבירה, יש אדם שהוא מטבע לא מתאבל לאותה עבירה. אז הוא לא עושה את אותה עבירה, אין לו כל כך שכר, יש לו שכר. אבל זה שיש לו תאווה גדולה לעשות עבירה, ולא עושה אותה, יש לו שכר גדול פי כמה. יש אחד שהוא מכור לסיגריות, הוא מסכן ביום שבת, שהוא צער גדול. הוא רוצה להתאווה להשם ולא יכול, והשני לא מרגיש בצער הזה, אז כי אין לו את התאווה הזאת, אין לו את החשק הזה. אז ודאי זה שיש לו צער, יש לו שכר יותר גדול. וזה אומר הפסוק. ועבדתם את השם אלוהיכם. כולם עובדים אותו, כולם קיימים את מצוותיו. אבל בשכר זה שונה, ורק לחמך ואת ממך כל אחד ואחד, לפי ההשתדלות שלו, לפי הצער שלו, לפי העוצמה שהוא נותן בלימוד התורה והחשק והעניינים, לפי זה הוא מקבל. ואז והסירותי מחלה מקרבך. גם פה. ואלה המשפטים שרתסים בפניהם, משפטי השם אמת, אומר השייך, צדיקו יחדיו, כאשר אתה רואה שניים, זה מקבל שכר כזה, וזה מקבל שכר כזה, ודינו של זה אינו כדינו של זה, וזה אתה יודע שזה באמת צדק ומשפט שהקדוש ברוך הוא דן את העולם בצדק. אבל צריך לדעת דבר אחד, זו שאלה שרבים שואלים, שכר מצוות בהי על מלאקה, כאן בעולם הזה אין שכר ועונש. השכר האמיתי והעונש האמיתי זה לעתיד, זה שם בעולם האמת. גם כתב הרמב״ם ב-13 עיקרי אמונה שלו, שאחד מעיקרי האמונה של יסודות היהדות, שהקדוש ברוך הוא נותן שכר ונותן עונש לכל אדם ואדם לפי המעשים שלו. ואיפה זה השכר והעונש? לא בעולם הזה. לפעמים יש מקרים יוצאי דופן, יש מעשה נורא עם רבי חיים פלאצ'י עליו שלו. שהוא פעם אחת היה בעירו, היה איזה יהודי אחד שלצערנו היה נכשל בעבירות. בפרט בענייני עריות, ואמרו רבותינו אין אפוטרופוס לעריות. כלומר בעניינים אלה אדם צריך ריחוק וריחוק וריחוק כמה שיכול. הוא האדם השלום כתב בלשון מליצה, נשים ראשי תיבות שומר נפשו ירחק מהן. לא הכוונה שישנא אותם ויזלזל בהם. תרחק מלדבר איתם, לשוחח איתם, להתקרב עליהם, כי הוא לא יודע מתי היצר יפיל אותו. צריך זהירות גדולה. אז היה אחד כזה, השם ישמור ויציל. והנה יום אחד, נתפס, היה עם איזה אישה נשואה באיזה בית, מהשמיים, נפל הבית עליהם. לא יודע אם היה רעידת אדמה, או הבית רק רעד, או האיש רעד. נפל הבית עליהם, ומתו, באותה שעה. באו והגידו לרב, מיד הודיע בשוק, איך הוא שלח שליחים שלו, היה לו שוטרים פרטיים שלו, מטעם המלכות. 36 שוטרים יהודים, שהוא היה מפעיל אותם בשבתות, ללכת לפקח, בחגים, לפקח שלא יהיה תערובות אנשים ונשים, לא יטלטלו מחוץ לעיר, היו הרבה יוצאים מחוץ לעיר, לטייל בשדות, בקרמים, אז מטלטלים איתם חפצים, והוא עשה עירוב. עכשיו במקומות שאין עירוב, היו מסירים את כל החפצים שלהם שם. כך סיפרו לנו רבותינו, שבירושלים עיר הקודש, ככה היה בזמן הטורקים, הכבר הוא הבריטים האלה והרסו את העולם. חריבו, כל האירופים, כל השיטה האירופית באה לחקור את הדת. שהיו פה הטורקים, אומנם לא היו צדיקים גדולים הטורקים, השעים לא פחות, אבל היה מבחינת דת, היה אפשר לשמור, היו שני שוטרים טורקים יושבים, בשער יפו, כל יהודי או יהודייה שיוצאים ביום שבת משער העיר, רוצים לצאת שם לרדת למטה לשחק או לטייל במדשאות וכדומה, שורקן את הכיסים שלך לתוך הכלי הזה, הקופסה, זה מספר כך וכך. תחזור, תגיד לי מספר זה וזה, תן לי סימנים, אתה מקבל את החפצים שלך. שלא ישאירו איתם שום דבר, לא גרעינים ולא שום דבר, שלא יתקטלו כי הוא זה. ככה היה. אחר כך העולם התהפך, מה נעשה? בעולם נותנו הרבי. והיה הראשון לציון שהיה פה, אם היה איזה יהודי נתפס באיזה עבירה, או בחילול שבת, או באיזה דבר קל אפילו, ושמים אותו בכלא. עד שהרב יפסוק, מה יעשו איתו? כי ככה כל העם ישמעו ויראו. אז הרב חיים פלאצ'י, עליו השלום, מיד שלח את האנשים שלו להודיע, היום ביטול מלאכה. קרה, מלוויה, וואי. שיש לו עליכם לא יבוא ולא יהיה גדול הדור הולך או אף בדין של העיר, אז כל העיר מצווים לא לעשות מלאכה וכולם לצאת להלווייתו. מה קרה? נשים פה ושם, השמועה עשתה לכנפיים שזוג כזה וכזה, היום אומרים זוג, איזה זוג זה השם לצילנו, שני עבריינים, בעל עבירה והיא בעלת עבירה, נתפסו בשעת מעשה. אז מה הרב עושה בשביל זה עושה לוויה וזהו? אנחנו לא מתערבים בשיקולים של הרב, הרב יודע מה שהוא עושה. ואז הביאו אותו, הביאו אותם, אמר להם לבית הכנסת הגדול, ושם תצא הלוויה ששתיהם. ובאו, כל העם באו, והרב עמד והתחיל לבכות ולצעוק, ואמר את הפסוק הזה, משפטי השם באמת צדיקו יחדיו, ואחר כך אמר, נודע אדוני משפט עשה, בפועל כפיו נוקש רשע, היגיון סלע, ושובו רשעים לשאולה, כל גויים שכחי אלוהים. אמר להם, זה פירוש הפסוקים. נודע שמשפט עשה, הרבה אנשים עושים עבירות ואומרים, איפה? הנה, חילל שבת, הוא לא קרה לו כלום. אכל טרפות ונבלות, והוא חי ובריא ושלם. מה אתה אומר זה שזה מחלות, זה מטמטם את השכל, הנה הוא פיקח, הוא הולך ממולח, השני רופא ודופלם, ותראה לאן הוא הגיע, פסגת המעלות, ועוד מלגלגים ומלגלגים על התורה והעוונות הרבים. זה סוד שהשכינה כעת בגלות, אנחנו לא יכולים להרים ראש. גם פה בארץ שלנו, אם רב היום ידבר הוא יוכיח איזה דבר, מיד יטרפו אותו. ולא רק אלה, גם אלה שיש להם זקן ופאות יתנפלו עליו. ויצרו לו, ויבזו אותו, ואיך אתה מדבר, אסור היום לחזור בתשובה, ואסור להגיד לחזור בתשובה. אז מיד יתנפלו עליו, אז מה יעשה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? יש הסתר פנים עכשיו, מה לעשות? זה נקרא הסתרת פנים. מה נודע עושה? משפט עשה. מתי יודעים שהקדוש ברוך הוא עשה משפט? בפועל כפיו נוקש רשע. שעה שהרשע עשה עבירה, מיד באותה שעה קיבל את המכה. אז כולם נבהלים. אומרים, תראו, הקדוש ברוך הוא מעריך פה, אל תגידו לי, היו לפניו אלף כאלה שלא קרה להם כלום. היו 10,000 אנשים כאלה שעשו את העבירות האלה, לא. הקדוש ברוך הוא ערך הפיים. מדי פעם הקדוש ברוך הוא שולח איזה איתות, שולח איזה סימן, ולעורר את הציבור. ואם כבהמשך הפסוק השני, ישובו רשעים לשאולה, כשרשע מת על מיטתו ולוקחים אותו, עושים לו לוויה ממלכתית, וקוברים אותו, ויש שזוכה בחלקת גדולי האומה, קוראים לזה גם. והחזן מסלסל בקולו וינוח בשלום על משכבו, ושמים לו זרי פרחים מטעם כבי אש, מטעם הפרלמנט, זה וכולי, ועוד כל מיני מוסדות. אז שוב רשעים לשאולה, כל גויים, שכחי אלוהים, אומרים חס ושלום, איפה השם יתברך, הנה, למה אמרו הגויים העיני אלוהים? אומר, אבל תדעו, רציתי שתזדעזעו ותדעו. וזה כך עשה הרב, כדי שכולם יתעוררו וישובו בתשובה שלמה. וכן אמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, משפטים, לשון רבים, כשאתה מחבר משפט עם משפט, אתה רואה שמשפטי השם הם טובים ונכונים ומושלמים. הגאון חידה כדרכו שואל מה הקשר בין סוף הפרשה הקודמת לפרשתנו זו. סוף הפרשה הקודמת מסיימת ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותיך עליו. מה פירוש? ערוותיך אין את הכוונה דווקא ערווה כמו שחושבים. טפח בבשרו של אדם שמתגלה החוצה, זה יקרא ערווה. הכהנים בבית המקדש היו לובשים מכנסיים, מכנסי בד, ועל המכנס היה כותונת. עכשיו הכהן הזה שהיה הולך, אם היה מדרגות שעולים למזבח, מזבח היה גבוה, קומת אדם. אם הוא עולה על המזבח ויש מדרגות, בשעה שירים רגל אחת, רגל אחת למטה, אז המכנס עולה, וכמה שהוא יחף, לא היה להם גרביים, הולכים ולא מנעלים, ולא גרביים משום חציצה, כי צריך הכהן ללכת על רצפת בית המקדש ממש. ולא רק זה, הרמב״ם כתב כבר בהלכות בית הבהירה, שהאבנים של המקדש, המחצפות מה שנקרא, היו אסור שיתנדנדו וינוע ממקומם. ואם האבן לא מחוברת לחלוטין, מודבקת לרצפה, כהן שדורך עליה חייב מיטה. זה חוצץ, צריך שיהיה האבן מוחלטת דבוקה לקרקע. אף על פי שהיו מנהרות מתחת לאדמה שם בבית המקדש. שלמה המלך שבנה בית המקדש, אמרה אומרת, כפיל על גבי כפיל. שלוש מנהרות אחת תחת השנייה. והיום אנחנו רואים אותם, הם ישנם מנהרות מאוד מאוד מסובכות. למה? משום טומאה, משום כל מיני סיבות אחרות. אז בכל זאת צריך שלא יהיה חציצה והכהן יהיה דורך על הרצפה. ככה היינו גם ביום הכיפורים בעבודה שהיה יוצא מהטבילה, היה עלה ונסתפג, מה כתוב במשנה? ירד וטבל, עלה ונסתפג. מה זה נסתפג? היה נותנים לו מגבות, אבות, שהיה מנגב בהם את המים. מה איזה סיבה? מה אומרת? אם נשאר טיפת מים ועליה הבגד זה חוצץ. כך חמור, העבודה של הכהן הייתה צריכה להיות עבודה מושלמת, מתוקנת, כמו שצריך. אז אם כן, הכהן הזה עולה במעלות על המזבח. המזבח, שזה האבנים של המזבח, רואים את הבשר שלו, וזה ביזיון. מכאן גם למדנו, יש הלכה שהיא הלכה בשולחן ערוך. אסור לאדם להיכנס למחץ יחד עם אביו. אסור להיכנס כשרבו נמצא שם. מה הפירוש אסור? אסור לי, אני הצעיר, שיתגלה הבשר שלי מול האבא שלי, מול הרב שלי. זה מראה חוצפה. לכן גם, תראו, זה גם עוד פעם, חזרנו לזמן הטורקים היום, זה שיעור בטורקיה, בבריטניה. שהבריטים הארורים הגיעו לכאן, התחילו לקצר את הבגדים. עד אז כל הגברים, היהודים, כולם, אשכנזים וספרדים, לבשו מעילים ארוכים. מה הסיבה? שלא יראו את חלוקת הרגליים, זה חוצפה, זה חוסר צניעות. כך מובא בהלכה גם, שרואים את עקבותיו, בפרט שהוא עומד להתפלל, מראה את הגב שלו לשני, מה השני רואה, רואה לו את הרגליים. רואה לו את האיברים של הגוף, אפילו שהוא עטוף, הוא מכוסה, זה חוצפה, זה חוסר צניעות. היה לו בש, מעיל או גלימה, מה זה גלימה? גמרא אומרת, גולמה. זה כמו גולם, עושה אותו חתיכה אחת, מקשה אחת, פלטה. לא רואים פיסוק איברים, זה חוסר צניעות גם אצל גבר. עכשיו לא יפה, למה אסור לו להיכנס למרחץ יחד עם אביו או עם רבו? מפני שהוא מראה את ערוותו, ואפילו ערוותו מכוסה, בשרו נראה לאביו, הוא מראה לאבא שלו או לרבו, מגלה את בשרו, וזה חוסר דרך ארץ. מכאן למדנו. אומרת התורה, לא תעלה במעלות על מזבחים, אסור לעלות שם במדרגות, אסר לו, תגלה ערוותך עליו. אומר אביו, בוא ראה. ומה אבנים שאינם רואות ואינם שומעות, חסה הקדוש ברוך הוא על כבודם, ואמרה שזה לא כבוד המזבח, שיראו את הבשר, שאדם יראה את הבשר שלו למזבח, אפילו שזה לצורך העבודה. אדם, בן אדם לחברו, לאחת כמה וכמה, צריך להיזהר, שלא לבזות אותו, לא לפגוע בו, לא להעליב אותו, לא לגרום לו איזה צער ועגמת נפש, לכן אמר, לא תעלה מעלות המזבחים. אשר לא תגלה ערוותך עליו ותראה מהמזבח, עכשיו אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מכאן תלמד מה צריך. מה, אמר כי תקנה עבד עברי, לא מפתח ישר בדין העבדים? חסרים הלכות, תחת חושב משפט, הוא. יש שם מאות נושאים שונים של בן אדם לחברו, שאתה יכול לדבר עליהם, והתורה עצמה כאן בפרשה שלנו, של 53 מצוות עשה ולא תעשה, זה אחת הפרשיות הכי מרובות במצוות. זאת הפרשה הנוכחית, יש לנו פרשת קדושים ופרשת כי תצא. אלה שלושת הפרשיות המלאות מצוות עשה ולא תעשה. אז למה התחיל דווקא בעבד? אז הגאון חידה אמר רעיון נפלא מאוד, הביא את הגמרא. עם רבן גמליאל ורבי יהושע, מה הגמרא מספרת שפעם אחת היו נוסעים בספינה? ספינה, כוונה איזה אונייה, נסעו לאיזה דרך, לצורך עבודה של הציבור. רבן גמליאל היה נשיא של ישראל. והגמרא אומרת, אחרי איזה שבועיים, שלושה מהנסיעה, בעדי רבי יהושע עבר יפתה, הוא מיה, אצל רבי יהושע בציקלונו היה לו לחם, היה לו מים, ואילו אצל רבן גמליאל זה עזל. רבי יהושע חיבד את רבן גמליאל מהאוכל שלו. שאל אותו רבן גמליאל, הרי אנחנו היינו אמורים כבר היום לנחות בחוף, להגיע ליעד. ואני לקחתי בדיוק כמות של אוכל לפי מספר הימים שאני אמור לשהות באונייה. אתה לקחת כמות גדולה מאוד. נראה לי שאתה ידעת שהספינה תתעכב. מאיפה ידעת ומה עלה בדעתך לקחת כמות כפולה של מזון? ענה לו רבי יהושע, אני ראיתי בכוכבים שיש איזה כוכב אחד שהוא עולה אחת ל-70 שנה, הוא מטעה את הספנים. הרי הספנים איך יודעים לנווט את האונייה? הם אין להם, אז לא היה להם מכשירים, אבל היה טוב שלא היה להם מכשירים. היו בקיאים בכל דרך השמש, שעון שמש, שעון ירח, שעון כוכבים. דרך הכוכבים, היו מסתכלים על הכוכבים ויודעים את המהלך שלהם, ויודעים גם איזה כוכב מחר יופיע, או בעוד שעה, או חצי שעה, ואיזה מערכת של כוכבים. ככה היו בקיאים, כולם היו בקיאים באסטרונומיה. אז זה הם בקיאים באסטרונומיה, אבל יש כוכב אחד מסוים שהם לא יודעים עליו, ואני ידעתי על הכוכב הזה, וידעת שהכוכב הזה יופיע בדיוק השבוע, הוא יטעה אותם, והדרך תתארך. כי הם ילכו במסלול יותר ארוך. מה לא כזו חוכמה יש לך, ואתה לא מקבל איזה סברה? מה זה? אתה יושב בישיבה כל היום ורק לומד, למה לא תהיה דיין, לא תהיה רב, לא תהיה מנהיג, חבר סנהדרין? אמר לו, עזוב אותי, אני לא רוצה, עד שאתה מדבר עליי, יש לך שניים בדור שהם הרבה יותר גדולים ממני. לא, מי הם? אמר לו, רבי יוחנן בן גודגודה ורבי אלעזר בן חסמה, מה החוכמה שלהם? הוא שואל אותו. אמרו לו, שיודעים לשער כמה טיפות מים יש בים. אתה תראה להם את הים, יגידו לך כמה קוב מים, כמה טיפות, הכל. יודעים הרבה יותר ממני. אמר, בסדר, תושב, אמרת לי, יום עשר רבי יושע, רצה להתפטר מהעול הזה, מה הוא צריך? החכם צבי עליו השלום, אביו של הגאון יעבץ, הוא כותב שהוא כל יום אני אומר, מכוון, ברוך אתה השם, במקום לך עולם שלא עשה אני עבד, הם לא מבחינים כל כך בין א' לעין, אהה, מתחלפות. זו עשה אני עבד, עבד, עבדים. זה צרה צרורה, אוי, לא מכאן, אוי, לא מכאן. העולם ירד היד, כאילו חרב מונחת בין ירחותיו, וגינה פתוחה לו בתחתיו, שאם עשה איזה משהו, מיד התחייב מיטה לשמיים, השם ישמור ויציל, מה אני צריך את זה? אז אמר, אני לא רוצה, אז טוב, רבן גמליאל ירד ליבשה, והנה קרא אליו את שני הצדיקים האלה, רבי יוחנן וגולדה, ולעזור מן חסמה. אמרו לו, כן, מה אתה רוצה מאיתנו? הוא ממנה אתכם דיינים. הוא לא, לא רוצים להיות דיינים, עזוב אותנו. למה אתם בוחרים בשררה? כסבורים אתם, ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם, לא שררה, אלא עבדות. עכשיו הבנת את הפסוק. ואלה המשפטים שתשים בפניהם, בפניהם זה לפני הדיינים. והדיין צריך לדעת שהוא עבד. כי תקנה העבד עברי, שש שנים יעבוד, בשביל אצל החושי הנה וכו'. כך אמרה תורה, וכי ימכור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. יש הרבה ביאורים על הפסוקים האלה. על פי הפשט זה פשט, אבל הפשט היום לא שייך, לא נהוג בימינו. כן, על בני העבדים. אבל הדרש, המדרש אומר, אחד המדרשים אומר, חימקור איזה הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה, השם שמו, את ביתו, התורה הקדושה, נקראת בת מלך. ואנחנו ידוע שאנחנו נשואים לתורה, אנחנו זה הגברים. כל אחד ואחד מישראל תחייב בשעה שירדה נשמתו לכאן, השביעו אותו. וגם בשעה שיצא מבטן אמו, כמו שהגמרא במסכת נידה אומרת, שמשביעים אותו מלאכים ואומרים לו, אלה צדיק ואל תהה רשע. שבע שיקיים את כל התורה כולה. זאת ועוד אנחנו מושבעים ועומדים מהר סיני, כולנו לקיים את התורה. לכן אם אדם עכשיו יישבע לא לקיים מצווה, לא צריך אפילו את הרע, אנחנו מלכים אותו ועושה את המצווה. למה? מלא אומרת, מושבע ועומד מהר סיני, ואין שבועה חלה על שבועה. שאלו אדם נשבע כעת שיוכל את הכיכר הזה. אך נשבע שלא יוכל את הכיכר, שבועה שנייה לא תחול. הראשונה חלה, שנייה לא תחול. אנחנו כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא שנקיים את המצוות. יבוא אדם וישבע שהוא לא ישמור שבת. שבע שלא יניח תפילין, דברים בטלים. אנחנו נלקה אותו על זה שנשבע לשווא, אבל השבועה לא תחול. אז עכשיו אומר כי ימכור איש את ביתו לעמה, ביתו היא בת מלך. התורה הקדושה מבקש הקדוש ברוך הוא מאיתנו שלא תצא כצאת העבדים, כלומר ביציאתה מהעולם הזה לא תצא ברקניות לבדה, ובלי שום מצוות ומעשים טובים ביד, כי אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. ואז אם ראה בעיני אדוניה וכולי. מה זה? המדרש אומר משל למלך, שהייתה לו בת יחידה. המלך הזה הייתה לו בת יחידה, והבת יחידה הזאת הייתה, היה פוגש אותה בבוקר, בערב, בצהריים, אוכל איתה, ישן לידה, מדבר איתה, אוהב אותה, שומע את דבריה, ולא זז ממנה. לימים בגירה הבת הזאת, מצא לחתן. ונישאו, אמר המלך לזוג, בבקשה מכם, עשו לי קיתון אחד קטן. מה זה קיתון? חדרון, אני רוצה חדר קטן ליד הדירה שלכם. אני רוצה לגור לידכם, קשה עליי פרידתכם, אני לא יכול להיות בלעדיכם. בבקשה, תעשו לי איזה חדר שאני אתגורר לידכם, כי הבת שלי מאוד יקרה לי כל עולמי. מקרא הקדוש ברוך הוא. תורה הקדושה, חמדה גנוזה, ככה גמרא בשבת אומרת, תתקעת דורות קודם שנברא העולם. ובעיה משתעשע לפני שברא את עולמו שנאמר, ואהיה אצלו המון, ואהיה שעשועים יום יום. ועכשיו נתן אותה לנו, היא הבת של המלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה חושב שאני שלחתי את הבת הזאת לעמה, שתהיה שפחה אצלך, ואתה תשתמש בתורה, לפעמים ישתמש בקרדום לחפור בו, או כדי להתכבד, או כדי להתנסה, וכדומה. או חס ושלום, מזלזל בתורה, יש לו שעות שהוא לומד, יש לו שעות שהוא לא לומד, והוא חושב שלימוד תורה זה דומה לאיזה פקיד בנק, מחתים את הכרטיס, אחר כך בצאתו מחתים את הכרטיס, והוא פטור. אין לך רגע אחד בחיים שאדם פטור מלימוד תורה. כל רגע ורגע, כל שעה ושעה, צריך לעסוק בתורה הקדושה. לכן אמר, לא תצא כצאת העבדים, שוודאי לא כמו עבדים. ואם אחרת תיקח לו, מה זה אחרת? אחרת, אומר הגאון רבן יוסף חיים, הכוונה נושא אישה. כמו שהגמרא שם דנה מסרת קידושים, מתי היו מתחתנים, ויש חילוק שם בין מערבה לארץ, בין ארץ ישראל לבבל. יש היו נושאים נשאים אחרי שהיו לומדים תורה, ויש להפך. היה לומד תורה למה? כדי שילמד תורה לקדושה ובטהרה. אז תחילה נושא אישה, ואחר כך לומד. גמרא שם מקשה, אומרת, וחיים בצווארו ויעסוק בתורה, אומרת, איך יכול להיות? הוא לוקח אישה, הוא צריך לפרנס אותה, לא מה שהיום, היום עושים ההפך. אז צריך לעשות, אמרתי היום, צריך לעשות שהאישה תכתוב כתובה לבעל. זה היום נהיה הפוך, הגבר נהיה אישה והאישה נהייתה גבר. הוא מסכם איתה שהוא ילך ילמד, והיא תלך לעבוד, היא תפרנס אותו. איפה שמענו דבר כזה? בכתובה לא ככה, בכתובה כתוב, זה תנאי כתובה. בענה במברב, סיימתה דשמיה, הפלח והוקיר ואיזון והפרנס והחלקל והסובר, והחסה יתכי כי ילחד גוברין יהודאין לפלחין, וזנין ופרנסין ומוקרין יד נשהון וקושטה. זאת אומרת, אני מתחייב הכל. זה פרנסה, זה ביגוד, זה הנעלה, זה טיולים, זה הוצאות של רפואה, הוצאות של מניקור, של פדיקור, קורקור, כל הסוגים שיש, הכל הוא צריך לשלם לה. היום היא מממנת לו. טיפול שיניים, אומרת לו, אל תדאג עליי, אני אביא מהשבוע הבא תלוש מזכורת, שלם לך. אז זה לא ככה, אלא הוא היה צריך לפרנס אותה. עכשיו הוא מרחיים את צווארו ויעסוק בתורה, אחרי אני לומדים תורה קודם. אז הגמרא אומרת שיש חילוק בין בני ארץ ישראל לבני בבל, ככה היום עושים. עכשיו בכל אופן, הוא צריך לפרנס אותה. עכשיו הגמרא אומרת, אם אחרת כך לא, אומר רבנו יוסף, האם הזה אחרת? אחרת, הכוונה, יש לו לאדם אישה אחת שהוא לקח אותה בתחילה, זו התורה הקדושה. שהוא נשוי אליה, הוא החתן והתורה קלה. כמה רואים בחג השבועות? זה נקרא נישואין, זה כמו נישואין. וככה הקדוש ברוך הוא, היחס שלו איתנו, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. אז התורה הקדושה היא הקלה, ואנחנו נקראים החתן. אבל אחרי זה, מה לעשות? חובה. האדם צריך לשאת אישה. אז אחרת ייקח לו, לוקח לו אישה, אחרת התורה. אומר, תיזהר, אל תעזוב את התורה. ולכן, אומר, זה הטעם שאצל הספרדים, אנחנו נוהגים, אני לא יודע אם עד היום כולם, אבל נוהגים כך, שהחתן בשבת חתן שלו, נותנים לו לשאת את הספר תורה מהאיכל לטבע. מחוץ לזה שהוא עולה לתורה, אבל הוא צריך להרים את הספר תורה. למה? אומרים לו, הלו, אתה השבוע נשאת אישה, אל תעזוב את האישה הראשונה שלך, היא הספר תורה. שמור אותה. לפי זה מובן שהגמרא אומרת, במסכת גיטין, כל המגרש אשתו ראשונה, מזבח מוריד עליו דמעות. מה פירוש מגרש אשתו ראשונה? ולמה דווקא ראשונה? הראשונה, אז פשט, הגמרא אומרת שהוא קוראת איתה ברית, וזה קשה מאוד. אז זה כמו קריאת ים סוף, כמו שחוצים מים, מים הם גוף אחד, חלק אותם, חצי מכאן וחצי מכאן. זה גם, האיש והאישה, הם נשמה אחת, וכעת הם נקראים לשני, לשני חלקים. זה צער גדול, וצער גדול לקדוש ברוך הוא גם. יש גם המאירי כותב, בגלל שכאילו הברכות נהיו לבטלה. כי בשעת הנישואין, שבעה ימים, ברכו עליהם שבע ברכות. עכשיו הברכות לא מתקיימות, כאילו מבטלים אותן. לכן יש לו צער לקדוש ברוך הוא. לכן יזהר האדם לעשות הכל כדי לא לעשות גירושים. גירושים זה לא דבר טוב. אז חזרה השאלה, מה זה אשתו ראשונה? הוא מפרש כאן על דרך הדרש, לא פשט, זה דרש. שאשתו ראשונה זו התורה. והוא אחרי זה מגרש את התורה, אומר לתורה, די לכי. אני למדתי מספיק, חצי שס, שס שלם, עד הנישואין, עכשיו התחתנתי, די לא לומד תורה. עכשיו אשתו את האישה הזאת, הגופנית, הגשמית, והוא עזב את התורה. אשתו הרוחנית, המזבח, מוריד עליו דמעות. לכן אמרתי, זהר, אל תגרש את התורה עם אחרת, ייקח לו, שאלה, כסותה ועונתה, לא יגרע. שאלה זה התורה הקדושה שיעסוק בה ויקבע איתים לתורה. גם הוא עובד, יש מצווה לעבוד, חלקי לפרנס את עצמו בכבוד, אבל יקבע לו שעות שיימד תורה באופן קבוע. כסותה זה ציצית, ועונתה קריאת שמע. אחד בבוקר ואחד בערב, בזמן. מיד מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. אז זה צריך לקיים את המצוות. כך אמר, כי תן איש הרעהו כסף או כלים לשמור מגונת מבית האיש. יש פה דיני גניבה, הנה שמירה, שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל, ככה אמרה המשנה, כנגד ארבעה שומרים דיברה התורה. אבל יש בזה דרש, יש בזה הרבה דרש, מה הדרש? כי ייתן איש שוב באותו מהלך זה הקדוש ברוך הוא, שם איש מלחמה, שם שמו, קדוש ברוך הוא נקרא איש. תן איש כסף, נתן לאיזה אדם עושר, נתן לו פרנסה, שפע. או כלים, מה זה כלים? אחד נתן לו חוכמה להיות רופא, השני חוכמה להיות משפטן, שלישי חוכמה להיות רב, הרביעי חוכמה להיות יועץ. כל אחד יש לו איזה מעלה לגבי היתר. כל אחד חנן אותו, השם יתברך, באיזה כישרון מסוים. אחד דרשן יפה, אחד יודע לתת מוסר, אחד יודע לפסוק הלכות, זה נקרא כלים. לשמור, מה זה לשמור? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לא נתתי לך את זה בשבילך שאתה תתפרנס מזה, תעשה מזה קרדום לחפור בו. זה בפיקדון אצלך, שיבוא אדם הזקוק לאותם דברים שיש אצלך, שתיתן לו. כלומר, העשיר הזה צריך לדעת שהכסף שאצלו זה פיקדון, זה לא שלו. הוא חושב שזה שלו, זה לא שלו. ואז אם בא איזה עני, או אדם נצרח, או אדם נזקק, או אדם הגון שצריך איזה ממון, צריך לתת לו. וכן החכם, למה נתן לו הקדוש ברוך הוא חוכמה? שאם יבוא אדם שרוצה לדעת מה ההלכה, או פירוש פסוק, צריך לפרש לו. ולהגיד לו את נעיתו בממון, אסור. כמו שהדברה אומרת על הפסוק, שמשה רבנו אומר, תן השם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוהי. מה זה כאשר ציווני השם אלוהי? אומר משה רבנו, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. כמו אני לימדתי אתכם תורה בחינם, לא לקחתי מכם אפילו אגורה שחוקה. משהו אומר לפני מותו, בפרשת קורח, אנחנו רואים את זה. חמור אחד מהם נסעתי, ולא ראה אותי את אחד מהם. אף פעם לא לקח משה רבנו שום דבר בתמורה לזה שלימד תורה. אומר משה רבנו, גם עכשיו אני מבקש, כאשר ציווני השם אלוהי, גם אתם תלמדו תורה בחינם. אז מה כן מותר? מותר לחכם לקחת שכר בטלה, כך מה שמרן בשולחן ערוך פסק, הרמב״ם כך פסק. שכר ממוצע במשק, או הוצאות, שיש לו נסיעה או דברים אחרים, שיהיה לו הוצאות בשביל אותו לימוד, שהוא לימד את, את האנשים, אבל לא יותר מזה, לא בשביל להתעשר. אז זה אומר, כי ניתן איש על ראהו כסף או כלים לשמור, וכן גם מצוות, וגם יש גמח, גמח של כלים. הוא לוקח ממנו כסף, אז זה גמח, זה, תגיד, חברת השקעות. זה חברה מסחרית בכל דבר. או, יש לו גמח מוצצים, הוא לוקח לו על כל מוצץ פי עשר, מה שזה עולה. ותעריף לילה, הוא אומר. תעריף שבת. תעריף גמח. וכן, אז זה הדרך. זה לא ככה. או, הוא עושה, הביא לו שידוך, מסכן, זה חבר שלו. הוא לא, לא, חביב, אתה צריך לשלם לי על השידוך. ואם לא תשלם, מורה מה יהיה לו? נחשים ועקרבים כל לילה. כלל אותו ומפחיד אותו, והוא יהיה לי כפדע עליך. מי אתה שאתה כפדע עליך? קדוש ברוך הוא יש לו כפדע. צריך לקיים מצוות בחינם. מה, אין תמו מישראל אנשים רחמנים וישנים גם לחסדים? איפה שמענו דבר כזה? השבר אחר. אז אומר, כי תן איש אלה היו כסף וכלים לשמור וגונה מבית האיש. וגונה מבית האיש, בעלה ואין אמו, שלם, שלם. מה זה גונה? השיר הזה רואה, פתאום נהיה אני. אומר, ריבונו של עולם, אני נתתי צדקות, נתתי תומך בישיבות, תומך במוסדות. למה עשה לי השם ככה? למה פתאום הוא העניין? מה קרה פתאום פשט רגל? אומר, אתה יודע מה? הוא לא נתן כמו שצריך. או, שיש ממון של גזל שם. כך כותב ספר חסידים, מביא את זה הגאון חידה, שלו ביאור ברית עולם על ספר חסידים. ספר חסידים מקשה, זה שאנחנו רואים לפעמים עשירים גדולים שפתאום מתמוטטים מנכסיהם, אומר תדע שתי סיבות בדבר. האחד, שוודאי ממון של גזל ולא של יושר יש להם בממונם, כגון שהעלינו שכר שכיר, או שלא שילמו את הכסף תמורה של איזה סחורה שהם קיבלו, או שילמו או לא שילמו אותה במילואה. אז כסף של גזל יש להם שם, וזה מרכיב את כל הממון. זו גמרא מפורשת בעצם נקדימות בן גוריון, שאמרה לו ביתו של נקדימות בן גוריון לרבן נוחם בזכאי, בא זה ואיבד את זה. כלומר, כשיש כסף של גזל בתוך הממון של האדם, זה כמו סרטן שם. זה אוכל לו את הכסף גם של היושר שהיה לו. זה טעם אחד. טעם שני הוא אומר, מפני שלא ניתן צדקה כמו שצריך לתת. זה לא הולך לפי הצדקות, מתפעל ממנו שנותן צדקה, אם הוא נותן צדקה, לא. האמת שיש עוד ביאור, זה, יש ירושלמי כזה. ירושלמי אומר שכל שנותן צדקה בשביל להתגדל, או בשביל שהוא רוצה שישבחו אותו ולא לכבוד השם יתברך, זה לא לרועץ, בסופו שיאבד את ממונו. אז תראה, נגד מה שהיום יש כאלה שעושים. עושים את זה בשביל לעודד לפעמים את התורמים, אז עושים להם קצת רעש, אבל זה מאוד מאוד מסוכן. זאת תשובה ניצחת לכל אלה שמקשים ושואלים, אין, הוא נתן צדקה, הוא מחזיק מוסדות, למה קרה לו מה שקרה לו, קורה לו אסון, או קורה לו הפסד ופתאום נזק? שוב, בגלל שאם הוא לא נותן את זה לשם שמיים, נותן את זה בשביל להתגדל, הממון הזה הולך, מבאר ממנו, שמצילה. אז זה לכן אמר, בעלה בגונה מבית האיש, נקרא בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו, במלכת רעהו. ואם בעלה ואימו לא ישלב, או משום ביטול תורה. שהוא, כמו שהגמרא אומרת, פשפש ולא מצא, נתלה בביטול תורה. זה החמה, כי ייתן איש אל רעהו, חמור או שור עושה, לשמור, הוא מת, או נשבר, או נשבר, אין רואה. שבועת השם תהיה בין שניהם. אומר המדרש, ייתן אישור הקדוש ברוך הוא אל רעהו, מי זה רעהו? רעך ורעריך זה רב ומורה בישראל, תמיד חכם. שנתן לו הקדוש ברוך הוא כישרונות, נתן לו ידע בתורה, ואומר לו, בבקשה ממך, תשמור את הבנים שלי, תלמד אותם תורה, תדאג להם. ומה קרה שם? מה נתן לו? חמור, או שור, עושה. אומר המדרש, חמור זה השם ישמור שחוטא. אז הוא עושה מעשה חמורים. הוא הולך אחרי החומריות, למה שמו חמור? הוא סמל החומריות, כי אז כל אחד היה לו חמור שרוכב עליו. מה, לאן הוא הולך איתו? לעבודה. לבית הכנסת הולכים ברגל, שכה פסיעות. לא הולכים עם חמור. אז חמור זה חומריות בשביל העבודה. אז זה הוא חומריות. או שור, שמשמור זה כבר מזיק, שור נגח. דורס עם הרגליים, נוגח בקרניים, זה שור. או זה מסכן פטי. פטי לא למד, אז הוא לא למד, בטלן, יושב בקרנות הרחובות, משוטט לו משכונה לשכונה, ממקום למקום, מחפש איזה בבא, מחפש איזה קשקוש, זה הולך לפה, הולך לשם, שם איזה אוכל, כאן שתייה, פה יש איזה השכרה, פה יש איזה סעודה, כל סעודת מצווה. אז הוא הולך ומטייל ממקום למקום. וזה החכם ראה את זה ומת, מי זה מת? זה האיש הזה חטא. וחוטא נקרא כמו מת. כי השם ישמור, יש מת רוחני, יש מת גשמי. השיים וחייהם קרויים מתים. או נשבר, הכוונה באו עליו איסורים על האיש הזה. או נשבע, נשבע נפל בגיהנם. או נשבע הלך לחצת הקווים, הלך לצד של הסתרה אחרה. נהיה רשע. אומר, אתה יודע למה? אין רואה. החכם לא הסתכל, לא השגיח עליו. ואז כשיבוא החכם, כך אומר רבי חיים פלאצ'י על הרשמה, כשיבוא החכם בבית דין של מעלה, בפטירתו, יצבע אותו הקדוש ברוך הוא לדין, השם מצילנו. ויאמר לו, שבועת השם תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלכת רעהו. תשבע לי שלימדת אותו תורה והוא לא שמע. תשבע לי שהזהרת אותו. תשבע לי ש... חינכת אותו. שבע לי שהשגחת עליו כמו שצריך, כמו על בנך, כמו על ממונך. למה על הכבוד שלך אתה כן דואג, ועל כבודי אתה לא דואג? זה חמור מאוד. ולכן, מכאן זה חריח לאותם שלא מלמדים. רבנו הארי כותב בספרו שער הגלגולי דבר מדהים. הוא כותב שידוע שיש גלגול בעולם. כל הפרשה הזו, כל הגלגולים, תורת הגלגול למדנו מהפרשה הזאת. והיום הזה, הלילה הזאת, רבותיי, זו לילה יקרה מאוד. לילה הזאת זו שישי שבשישי. ליל השובבים. שובבים תדעו, יש לנו ראיות מהספרים שכבר 1,000 שנה לפחות היו כל קהילות ישראל נוהגים בימים האלה להתענות, לעשות תשובה, וידויים, צדקות, תפילות, והרבה הרבה תורה. כך אנחנו רואים שמרן המגיד אומר לו למרן שבשמיים אוהבים את הימים האלה ושמחים שישראל מוסיפים בהם תורה ומצוות ומעשים טובים. גם רבנו הארי בספרו שער רוח הקודש כך כותב שהמנהג הזה מנהג קדום, מנהג טוב וישר. הם היו לפני כ-500 שנה. אחריהם בא השלה הקדוש דור אחריהם, עליו השלום, גם הוא כותב באורך גדול על המעלה של ימי השובבים. אחר כך ישיבת בית אל שהייתה פה בירושלים, דבר ידוע ומפורסם, היו כל ליל שישי של השובבים, ערים כל הלילה, יושבים לומדים תורה מתחילתה, לא מתחילים ב-11 או ב-10, הוא מתחיל את הלימוד, כל חצי לילה עבר, מ-5 בערב, מתחילים ללמוד עד 5 בבוקר, כי עלות השחר היום זה 5:10, משהו כזה, 12 שעות רצופות של לימוד תורה, זה היו לומדים, והיו עוסקים בתורה, ובשבוע הזה שהוא שבוע שישי, כל לילה היו יושבים וישנים רק שעתיים בלבד, כדי שיחליפו כוח, אחרת לא יוכלו להחזיק מעמד. כל הלילות, בלילה הזאת, עלית על כולנה. כל סוג של לימוד תורה שהלילה האדם לומד, זה נטו רווח עצום, עצום, עצום. אנחנו צריכים לשמוח להודות לשם שאנחנו חיים, לנו עיניים לראות ואוזניים לשמוע ופה לדבר, שאנו יכולת ללכת ולהתהלך לשם תעסוק בתורה, אדם צריך לחטוף עוד רגע, עוד דקה, עוד שעה בלימוד תורה, בפרט שעות האלה יקרות מאוד מאוד. זה דבר גדול מאוד. אדם יושב ויעסוק בתורה יומם ולילה, בפרט הלילות האלה, אין יותר מזה. גם אחר בלילה, לשבת, זה גם כן שישי ששובבים, ועד מוצאי שבת, ויש לנו השנה, זו שנה מעוברת, אז יש גם תת. שובבים תת, תרומה, תצווה. העיקר השובבים זה בשנה מעוברת. שנה, היו מנהג הקדמון היה רק בשנה מעוברת היו עושים את כל המנהגים של השובבים, התעניות, אחר כך התפשט המנהג בכל השנים. אבל העיקרו בשנה מעוברת. למה? אין מצד שיש לה ימים יתרים, 385 יום. שנה רגילה 354, 55, תלוי מחסרה או מלאה. אבל שנה מעוברת 385, המון ימים. אז צריך הרבה עבודה שלכפר על החטאים של השנה. גם טעם נוסף. וכל הסיבה של עיבור השנה הוא כדי להשוות בין שנת חמה לשנת לבנה. כי שנת חמה היא 365 יום ורבע. שנת לבנה 354, כי זה 12 כפול 1.29, 1.30. אז אתה עושה. וסירוגין, חודש מלא, חודש חסר, יוצא לך 354. 11 יום הפרש, ואני צריך להשוות כדי שניסן יצא תמיד באביב, ולא כמו אצל אלה הטרלנים שיש לנו פה, שרוצים לחצות את ירושלים, ולקחו לנו את נחלתנו, בתינו ואת הר הבית, וכל זה שהם אצלם, החגים מסתובבים כקרוסלה. פעם זה יוצא בקיץ, יוצא בחורף, משעבן לרמדאן ומרבי אל-אוול ורבי אל-תני. הכל חרבתה אחת גדולה כמו שהם חרבתים. אז זה סדר זה. ואצל הגויים, הלוח הקלנדרי, איך קוראים לו? זה של הלטיני. איזה ראש חודש זה? אחד לחודש, פעם יוצא באמצע החודש, פעם יוצא בסוף החודש. אין לוח שלם בעולם רק של ישראל. והגמרא אומרת עליו את הפסוק, יהי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. למה ראש חודש אצלנו, זה שהלבנה נולדה, מולד הלבנה עושים ראש חודש. אמצע החודש תתבר, תראה הלבנה במילואה, מזורחת בשש בערב במזרח, בקו האופק, בשש בבוקר 12 שעות בדיוק, היא שוקעת במערב. אתה תראה את זה בתתבר. בי"ד זה מקדים יותר בשעה, או שעה ומשהו. בט"ז זה מאחר יותר. יש מסלול קבוע. ואנחנו הולכים לפי הלבנה בחודשים. ובשנים לפי החמה. אז זה מסתדר. תמיד יוצא לך ניסן, תקופת ניסן וניסן. אף פעם לא יוצא תקופת ניסן באדר או בטבת או באיזה חודש אחר בחורף. אז כך זה סדר העולם. אבל אצל הגויים אין סדר. כן, הקדוש ברוך הוא ברא אותם בשביל לעבוד בעולם, זה הכל, לא בשביל לנהל את העולם. אנחנו קובעים מה יש ברקיע, מה יש פה, לפי המעשים שלנו, אנחנו משפיעים. מה קורה למעלה, מה קורה למטה. לכן אדם צריך מאוד מאוד להיזהר במעשה ולדעת שהוא משפיע על כל מה שקורה בעולם, במעשים שלו, בכל הדברים שהוא עושה. לכן אמר, כי תן איש על רעהו כסף או כלים לשמור וכו'. אחר כך אמר, אם חבול תחבול, סלמת רעיך. עד בוא השמש תשיבנו לו. מה זה חבול תחבול, סלמת רעיך? מה אומרת על הפסוק? ויעש אדוני אלוהים לאדם ולשתו כותנות אור וילבישם. זה בפרשת בראשית, אחרי חטא עץ הדעת. בתורתו של רבי מאיר היה כתוב כותנות אור. במקום עין היה כתוב א', מה פירוש? כותנות אור, זאת אומרת, לפני שחטאו אדם וחווה, לא היה להם גוף כמו הגוף שלנו. היה גוף אור. אור היה מאיר יותר מהשמש. מורה אומרת שעקבו של אדם היה מחה גלגל חמה, כלומר השמש ליד האור של העקב, שזה האור הכי גס, נחשב חושך. מחה גלגל חמה. אחרי שחטאו, פרחו מהם המלבושים הרוחניים שהיו להם, וידעו כי עירומים הם. ואז היה מה עשה? מיד אדם הלך לקח והתפרו עלי תאנה, וכיסו את ערוותם. הקדוש ברוך הוא עשה להם כותנות אור. מה זה האור הזה שיש לנו? לכן זו הסיבה שבמוצאי שבת כותב ראשי, האור זבוע, כל הראשונים כותבים. כשאנחנו מסתכלים לאור הלבנה, סליחה, לאור הנר של ההבדלה, מסתכלים בציפורניים, למה? מפניהם, שימו לב מה שכתוב שם, דבר מדהים, שבשבת, שבת קודש, אנחנו ביום שישי פושטים את הבגדים של החול ומתרחצים וטובלים לכבוד שבת קודש. מיד הקדוש ברוך הוא מוריד מלבוש רוחני שאנחנו לא רואים אותו, שעוטף אותם. ולכן צריך ללבוש בגדי שבת, בגדים חדשים, מחופשים. אחד שאל אותי אתמול, הוא בא להחליף את הטלית שלו, מצא שאחת הציציות חסרה חוט. לפי ההלכה הוא יכול לברך על זה, זה קשה. אבל אין לו, יש לו שתי תליתות, היא הייתה לא מכובסת, וזו מכובסת, מה יעשה? אמרתי לו, תלבש את החדשה החסרת חוט, תברך עליה לכתחילה. למה? כי עכשיו שבת, איך אתה תלבש דבר שהוא משומש וספק זיעה בערב שבת, בכבוד שבת קודש. ויש לנו, המדרש אומר, למדנו את זה מרות, אומר לה, בועז, והחלף צמלותייך עלייך. וכי עלה בנעתה של רות ללכת בלי בגדים? מה הוא אומר לה, והחלף צמלותייך? ולבא, הוא אומר לה, שתלבשי צמלותייך. אלא אמר לה, תלבשי בגדי שבת. מכאן למדנו שצריך שיהיה לאדם בגדים מיוחדים לשבת קודש. אז אם כן, צריך שגם יחליף, גם הטלית, טלית תהיה מיוחדת לשבת, ועדין טלית גדול. לצערנו, היום לא כולם נזהרים בזה, כי זה בחוסר ידיעה. כמו שאתה קונה ז'קט, ואתה יש לך מעיל, שאתה הולך איתו למקרה לאירועים חגיגיים ולשבת קודש, תלית שזה בגד הכי יקר שלנו, הכי קדוש. אתה צריך לקנות תלית מיוחדת לכבוד שבת. וזה גם תצא את החובה של הכיפול של התלית, לא תיכנס לספקות ולבעיות בכיפול תלית מכין משבת לחול. אבל צריך שיהיה לו תלית מיוחדת לשבת, לא אותה תלית שלו יש בחול מבש בשבת. היהודים אנחנו מדקדקים במצוות, צריך לכבד את השבת. אז אם כן, יש לו בגד מיוחד לשבת. ובמוצאי שבת, הוא פורח ממנו הבגד, איך שיצא שבת. עכשיו יש לנו צער, אנחנו רוצים שישאר לנו משהו מהאור הזה, כך אומר האור זרוע, כך אומרים, אומר ראשי, כך אומר המחזור ויטרי. אנחנו מסתכלים לאור הנר, ובציפורניים האלה, הלבנות, איפה שדבוק לבשר, זה שמה מהאור של שבת. כשאתה מסתכל, אתה מושך מהאור הזה לכל הגוף, ואתה שמור כל השבוע. תראו איזה דבר. סמור כל השבוע. על ידי שהוא מסתכל לאור הנר על הציפורניים. בשעות טעם שם שהציפורניים פרות ורבות, הן צומחות, וזה סימן טוב, אנחנו מוצאי שבת עושים דבר, זה סימן טוב, שכל השבוע יצליח, יהיה פירות, יהיה הצלחה, יהיה עסקים, יהיה לימוד תורה, תפילה תתקבל, הכל, אבל זה, זה טעם גשמי, הטעם הרוחני והטעם הזה. כי לשבת יש בגד. מה הבגד של שבת? והמדרש זה הבגד שאנחנו נלבש אותו בעולם הבא. מהמצוות שאדם עושה לך. זה אמר עם חבול תחבול, סלמת רעיך, זה הבגד שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם לנשמה, אומר לו, עד בוא השמש, חס ושלום, חוץ מכם, לפני פטירתו, שהשמש שוקעת, כמו שאמר בקהלת, שם בסוף קהלת, עד אשר לא תשקע השמש והירח והכוכבים, השם מרחם, כתוב שם, הגמרא דורשת על האיברים של האדם, איך הם מתחילים, ביום שיזו שומרי הבית, אלה הברכיים של הזקן, הם כבר לא עובדים כמו שהיה צעיר, וכן זה הדרך, וחשכו הרעות בערובות, זה העיניים לא רואות טוב, כמו שהיה רואה שהיה צעיר. אז כל הפרק שם מדבר, זכור את בוראיך בימי בחורותיך, שאתה צעיר, עוד יש לך כוחות, תנצל. אז שם מזהירה התורה הקדושה לאדם, עד בוא השמש, תשיבנו לו שיזהר שהבגד שלו יהיה שלם. כמו שבירושלמי מובא מעשה מזעזע. ירושלמי מביא על רבי אליעזר ורבי יהושע, אני אקריא לכם את זה בקצרה, המעשה שם די ארוך. שיום אחד היו בעשרת ימי תשובה, מהלכים בהר הבית, עדיין את המקדש היה בנוי, זה בזמן רבן חיים וזכאי. וראו מלאך אחד שבידו בגד, ולבגד הזה היה חסר אמרה. אמרה זה שפה של הבגד, הצברון. והם שאלו את המלאך, זה שלנו? אמר להם, לא. זה שיהודי אחד אשקלוני, יהודי שגר באשקלון, זה גד שלו. אז הם אמרו, בסדר, חיכו שיעבור, ושמו היה יוסף הגנן, כך אומר הירושלמי. יוסף הגנן, מה זה גנן? הוא היה ירקן שמגדל, במשנה שכתוב גנן, זה לא מה שאומרים היום, גינה של, של העירייה, פרחים, שמחליפים אותם כל חודש. זה גנן פירושו גינת ירק, ירקות, תראו, שתי גינות של ירק, זו על גבי זו. כי אז הדרך במשנה אתה רואה בניסוף. אז הוא היה מגדל ירקות, והולך מוכר אותם בשוק, מזה היה מתפרנס. עכשיו יוסף הזה היה בעל צדקות, אבל הוא עשה לו בגד מהצדקה שנאמר, סוס אסיס באדוני, תגד נפשי באלוהי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה, יעתני, כי חתני חיין פאר, חקלה תעדך אליה. אז יש לו בגד מהצדקה עושה בגד. לכן, עליו השלום רבי אליהו איתמרי, נזמיר, חיבר למעלה מ-40 ספר. אחד מספריו קרא לו מעיל צדקה. כולו, כל הלכות צדקה שם. ספר נפלא מאוד, וכמה חלקים יצא. זה מדהים. אז זה נקרא מעיל צדקה, בעיקר מהצדקה האדם עושה לעצמו בגד לעולם הבא. כדאום אומר לו, עד בוא השמש, אז הם, מה הם עשו? חזרו ביום הכיפורים, אחרי יום הכיפורים, נסעו לאשקלון, במיוחד שני גדולי ישראל. הגיעו אצל יוסף הגנן, קיבל אותם בכבוד גדול, אמר שהם באתם לקחת מני איזה צדקה, אמרו לו, לא, באנו להגיד לך דבר פנים אל פנים, סיפרו לו כך וכך המעשה. אמר הוא, קרא לאשתו. אמר לי, אשתו, תראי, אנחנו שותפים בעולם הבא, מה אנחנו עושים? היא אמרה לו, תשמע לעצתי, אם חסר לנו לבגד אמרה, תמכור אותי לפועלת, לעובדת אצל איזה בעל בית. ואת הכסף שאתה תקבל, תן את זה לצדקה. אבל זאת אומרת, היא בתור אישה נשואה, היא תהיה כעת משעובדת לאיזה בעל בית שהיא צריכה לעבוד אצלו. זה הכוונה, תמכור אותי, לא ש... שהיא הפכה להיות פתאום מנותקת מבעלה או... אז בסדר, הוא עשה את מה שאמרה אשתו, היא הציעה את זה, הוא לא דיבר מאומה. ואז הלך לקח את כל הכסף ושם את זה שם. והנה, אחרי חודש באו אליו חכמי ישראל ואמרו לו, דע שהחלוק שלך נשלם, אבל חלוק של אשתך גדול מהחלוק שלך. אז שם הגמרא מתארת שהוא בא לשם, ואחרי זה בעל הבית היה רודה בה, והיא הייתה אישה שהייתה יחסית צעירה, הדברים מובנים, הוא היה מנסה להתעלל בה ולא הסכימה, אז היא הייתה צועקת לקדוש ברוך הוא, הייתה, אז הוא שם עליה עבודה שצריך לתת על החמור ועל השברים והפרות, היא תחבוש בשדה, היא זה עבודות קשות כדי לשבור אותה. הוא תמיד, מאז הוא מתאמר, כאן צריך להירות, ושאמרנו, צריך להתרחק מנשים, השם ישמור, אין אדם שיכול להגיד, לי זה לא יקרה. אין דבר כזה. שאומר את זה, שוטה גמור, מבחינה שאני אומר כך. גמרא מפורשת על תנאים גדולים, שהיו מלגלגים על בעלי עבירה, וכמעט נכשלו. תנאים גדולים, להזכיר שמות. והם באו וסיפרו בבית המדרש, תדעו שצריך זהירות. אין אפוטרופוס לעליו, שם ישמור ויציא. וזה צריכים לדבר, פחות פעם בשנה, בימי השובבים על זה. מר דסלר עליו השלום, ידוע, גם רבי אליהו לופיאן, תלמידו, היה ראש עיריית כפר חסידים. כל השנה לא היה מדבר בכלל על נושאים אלה. בימי השובבים היה מדבר עם בחורים גם על הנושאים אלה. צריך פעם בשנה לדעת שיש יצר רע, צריך להיזהר ממנו. זה בפרט בדור שלנו, דור פרוץ. פעם כדי לחתו היה צריך האדם לשבור קירות של בטון. היום כרטיס מגנט אחד, או איזה קוד אחד לחיצת כפתור, הוא כבר בגיהני גיהנם. וצריכים ללמוד איך להתמודד עם זה. לכולנו יש ילדים, לכולנו יש נכדים, ואנחנו צריכים לפקוח עין ולבכות יומם ולילה עליהם. רבותיי, זה לא הולך בעינם. צריך להוריד דמעות ממש כל לילה בחצות. הרשש כותב, אם אדם רוצה שילדים שלו יהיו צדיקים, בחצות הלילה, שהוא בוכה על חורבן בית המקדש, יבכה על הצאצאים שלו. אין, אנחנו לא נהיה מוגנים. המשיח לא יבוא אם אנחנו לא נשמור את הצאצאים שלנו, תדעו. זה בנפשנו, דור כזה קשה לא היה. אני יודע מה מגיעים אליי כל יום סיפורים מסמרי שיער, אנשים הכי גדולים נופלים. היום צריך לפקוח עיניים ואוזניים שלא ליפול, אנחנו נאבד את העולם הבא ברגע. וזה כולנו שותפים, אנחנו רואים איזה עולם משונה קרה. מה קורה מהשנה הזאת? אין גשמים, פתאום אתמול איזה נט של מים הגיע מול חוף הים בתל אביב, שיטפונות פתאום ונעלם. מה זה? זה זשם. מה קורה פה? קורים פה דברים נוראים. תראו, חיות נכנסות לתוך הערים, לתוך הבתים, הרי איזה עופות מתים פתאום, ואף אחד לא יודע ממה. דגים, הים מקיא אותם ליבשה, וזה בכל קצוות העולם. זה לא תגידו בפינה מסוימת של האוקיינוס או של איזה חוף מסוים. כל הדברים האלה, השריפה בהר הכרמל שהייתה עם כאלה קורבנות, זה אומר דורשני. כל איתני הטבע מתחילים להשתבש, הזוהר הקדוש כותב, שאנחנו לא עושים את המוטל עלינו. בשמיים, אז איתני הטבע משתנים. כי הפסוק אומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה חוקות שמיים וארץ? יש יום ויש לילה. היום הופכים, את הלילה עושים יום, ואת היום עושים לילה. אחרי זה יש קיץ ויש חורף, יש סתיו ויש אביב. כשאתה רואה אין לא סתיו ולא אביב, לא קיץ ולא חורף, פתאום באמצע החורף קיץ, פתאום יש שערה, עד שבא גשם אחת לחודש או חודשיים, ובא בפתאום באיזה בום כזה מבהיל, ונעלם כאשר היה, כאילו לא היה. מה זה? זה ודאי צריך, אומר דורשני, שהמעשים, צריך לתקן את המעשים. זה מה שאומר כאן, צריך להיזהר האדם, לשמור, אז זה הבגד שהוא עושה לו, עד לא השמת ישיבנו לו, שיהיה לו בגד, כי היא כסותו לבדה, היא סמלתו לאורו, אומר ספר חרדים, רבי אלעזר אסקרי עליו השלום, כמו שאדם לא יעלה על הדעת שילך לשוק, או ילך לבית הכנסת, או לאיזה חופה, או לאיזה מקום, ולא בגדים, יזרקו אותו משם, יכניסו אותו לזה, אומרים באספוריה, אספוריה זה בית חולים של אלה משורשים, זה המוח שלו השתבש. זה ישר זה, אומר בעולם האמת, איך תיכנס הנשמה בלי בגד, ארטילאית היא נקראת. אז היא נשארת שם עשרות שנים בחלל, היא מרחפת, כי אין לה בגד ללבוש. אז זה, כי היא כסותו לבדה, היא סמלתו לאורו, במה ישכב? במה ישכב בקבר, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני, אז הקדוש ברוך הוא מבקש, בבקשה, תשמרו את המצוות, תקיימו אותם, תעשו אותם כמו שצריך כדי שאני אתן לכם כמו ש... אך אמר אם כסף תווה את עמי, תענה עמך עוד... אז פה גם כעניין של צדקה, למדנו כאן רחמנות, שלוש מידות בישראל, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. גומלי חסדים, אז אלה מידות של ישראל. אומר אם כסף תלווה את עמי, ישראל אומרים, מימך אמר להם העניים שנאמר, כי ניחם השם עמו ועניו ירחם. ראש ברוך הוא אוהב את העניים. אז אומר לו את העני עמך, מה יהיה לו? תהיה לו כנושא. אז מה זה אם? אומר זה לשון ספק. הלוואי ולא יהיה. אם כסף תלווה את עמי, שלא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר. אבל יש עוד דרך שרבנו בחי מפרש, לפי מה שהגמרה בבבא מציעה אומרת, הגמרה בדף למד ח' שלושה צועקים ואינם נענים, מי שמלווה את חברו בלי עדים ובלי שטר. תן לו הלוואה, לא לקח ממנו צ'ק פיקדון או איזה ראייה או עדים לפחות, ואחר כך הוא מכחיש לו, זה יכול לצעוק מפה עד הודעה חדשה, אף אחד יכול לעזור לו, לא בדין ולא אף אחד. זה צועק ואינו נענה. שתיים, הגמרא אומרת, לא, לכן מי שאשתו מושלת עליו, זה צועק ואינו נענה. שלוש, מי שנותן כל נכסה בחייו לבניו, זאת אומרת, לא משאיר לעצמו כלום, גם את הבית. למה מחר הבן שלו יוציא עליו קצת פינוי, זרוק אותו ברחוב ויקח לו הבית. אז אלה השלושה צועקים ואינם נענים. אמר לכן אם כסף תלווה את עמי זה שלא בעדים, את העני עמך. אני תיתן לו בנו לבנך, זה כמו שאמרנו, בסתר. תן לו בצורה שהוא לא יתרגע, כמו שרבי יוחנן, הגמרא אומרת, פעם אחת איזה עשיר, ראה איזה עני בבית המדרש, תן לו דינר זהב ליד כולם. קם רבי יוחנן לעין כולם וצעק עליו. אמר לו, מותר, לא נתת לו, עכשיו נתת לו, נענשת. אמר, למה? אני הרב, אני עשיתי צדקה. אמר לו, אכספתי, נענשת אותו. הוא התבייש, כי במדינה, עניים, ארגונים, עניים, צנועים, לא רוצים שידעו עליהם, לא רוצים שיקירו אותם בזוג. צריך להיזהר שלא לגרום לו, חס ושלום. לכן אמר את העני, אמר, תעשה אותו בינך לבינו. וביותן אפסיץ כותב, כסף תלווה את עמית, אני אמך אומר, תדע, תלווה, לשון ליווי, לוויה. אומר שמא תחשוב שאחרי שהאדם ילך לבית עולמו, ילווה אותו הכסף או ילווה אותו הזהב, ואז יעשו לו איזה מצבה מפוארת ומשובחת, וגם זה לרעתו. וכתוב בהלכה שעשו לו מצבה שונה מאחרים, כי אז באים המלאכים וחובטים אותו, ואומרים לו, הלו, מה אתה יותר חשוב מאחרים, יש לך מצבה כזו יפה, שיש איטלקים ואני יודע מה, עם כל מיני צעצועים, גם פה אהבת צעצועים בעולם הזה, גם פה בקבר אתה רוצה צעצועים, מקים אותו עוד יותר, שזה לשמור. אז אומר, הם מלווים לו, הם כסף תלווה. אומר, לא, מי מלווה אותך? העני עמך. אם עזרת לעניים, אם עזרת לאנשים שבורים, אלה ילוו אותך בעולם האמת. מביא מעשה הגאון החמדת ימים עליו השלום, אומר היה מעשה באיזה עשיר אחד, שום אחד בא אליו עני הביתה, הוא היה בצהריים עייף מאוד, אחרי כמה ימים שלא אכל, הגיע לביתו בנסיעה רחוקה, ואשתו הכינה לו אבז מפותם, צלוי בתנור, ממולא באורז ושקדים ואגוזים, ושזפים ומשמשים, כל מיני דברים של ט"ו בשבט. והנה ראה עני אחד בא, ועני הזה יש לו ילדים, יותר מתריסר עם ילדים. מיד קם העשיר הזה, לקח את המגש עם כל האוכל שהיה, והלחם המשופח שהיה בשני צידי המגש, עם כל הירקות, ונתן לעני. ולא רק זה, הלך ופתח את הארגז הזהובים שלו, לקח כיס של זהובים ונתן לו, אמר תקנה מה שצריך לבית, מה שחסר לילדים, נעליים, בגדים, אוכל, הכל בשפע. והלך יעני. והנה העשיר הזה לימי, אחרי שבוע, כן, מסכן, אין לו מנוחה. נוסע, נסע למדינה אחרת, אז נסע לאירופה, זה נוסע למזרח הרחוק. בדרך, איזה אוניות יש שם, מה לא עליכם? ההודים יש להם משקיעים באוניות, או הטיבטי, או התאילנדים, מה אכפת להם. או נהיה מקורטעת שעברה כבר 30 ידיים, כמה מדינות החליפה פעם פלאי על גבי פלאי, התפרקה או נהיה. וזה נפל בתוך המים, צועק, אוקיינוס, וואי, יש קרישים, מה יש פה לוויתנים, מה אין פה? יכלו אותו עכשיו, איזה ברכה הוא צריך לברך, הוא לא יודע, דיין האמת. שעשה ניסים, שעשה זה, מה יגיד עכשיו? מחזיר לשמות גרים בכי, איזה ברכה יברך. תחיל לצעוק לשם, עד שהוא צועק, ראה בתוך הים את דמות העני הזה שהוא הציל אותו לפני שבוע, בא ומביא לו דף של האונייה, יענו איזה קרש, תפס, ובא איזה ספינה והצילה אותו. חזר לביתו, סס ושמח, מספר את הניסים והנפלאות, הלך אצל הרב, אומר לו, הכל אני הבנתי, אבל זה אני מאיפה בא באמצע הים, מי הביא אותו שם, מה הוא עובד, לא שמעתי מהמים שהוא שייך לחיל הים, או לקומנדו הימי, או לאנשי הצפתיה, או לאנשי זה, מאיפה בא זה? אמר לו, זה לא הוא, זה המלאך שנברא מהמצווה שעשית, בא והציל אותך. אם לא, הוא היה מת. ולכן תדע, זה את העני, עמך. עוד אמר, אם דבר שקר תרחק, תנא דבי אליהו הוא דבר מדהים. זה, ותנא דבי אליהו זוטה, פרק ג' זה מאוד חשוב לנו, אנחנו, הדור שלנו, צריכים הרבה הרבה לדעת. אבל הלוואי והשיעור היה מתארך עד הבוקר. יש לנו הרבה מה לדבר בפרשה הזאת, אקטואליה שהיא יום יום שלנו. אחד הדברים זה השקר, רבותיי. שקר. אדם עושה שקר בעצמו. דבר עליי, לא דבר חס ושלום על אחרת. והנחת תפילין, הוא משקר את עצמו שהוא מכוון בתפילין ומניח, בתפילה, בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, בלימוד תורה, הכל עושים ככה חיצוניות, והראש בכלל במקום אחר. צריך הכל לעשות באמת, לעבוד את השם באמת, ותאר ליבנו לעובדך, באמת, לא שיהיה זה. אז אומר, תנא דבי אליהו, אדם שהוא שקר, שולחים לו בשמיים מלאך שקרן. יש מלאך שקרן. עכשיו אני אשאל אותך מישהו, יש מלאך? כן. איפה כתוב? תנא דבי אליהו זוטה, פרק ג' ומה התפקידו של המלאך שקרן? שאומר לו על עבירה שהיא מצווה. הפוך, מטעה אותו. אז אומר לכן, תיזהר מדבר שקר, תרחק. עוד דבר, איזה אנקדוטה יפה. יש לנו בהלכות פיקדון, במשנה ובבא מציעה, יש הרבה עד שיבוא אליהו. יהיה המנה יהיה מונח, עד שיבוא אליהו, יבוא אליהו הנביא, יחליט, זה שייך לזה, זה שייך. מה פתאום אליהו יחליט? רגע, זה נגד גמרא מפורשת. ובבא מציעה, הגמרא אומרת, עמד רבי יהושע על רגלה ואמר, לא בשמיים היא. כלומר, אי אפשר לפסוק הלכות לפי מה שבשמיים קובעים. כי התורה ניתנה בהר סיני כאן, ומה שחכמים כאן פוסקים, כך התורה. מה פתאום אליהו פוסק? הוא אומר, לא, תבין מה זה עד שיבוא אליהו. כך אומר החתם סופר, עליו שלום ראיתי, זה לא חתם סופר. הוא אומר, כשיבוא אליהו, השקר יתבטל בעולם. וממילא השקרן בעצמו יבוא ויאמר, אני גנבתי את זה, זה שייך לו. אז לא שאליהו יחליט למי זה שייך. אלא כל השקרנים יתבטלו, זה עד שיבוא אליהו. אני רק רוצה לפני שאנחנו מסיימים לברך את בית מדרש פסגות בפתח תקווה, שהרבה שנים עושים רבות ומצורות, אני מכיר, אני ביקרתי שם כמה פעמים בעבר, והם מקרבים רחוקים, הכי רחוקים שיש, מקרבים אותם והופכים אותם לתלמידי חכמים מושלמים. זה שני אנשים שמצווה לברך אותם, רבי בנימין שחר ורבי יגאל כהן, שהם עושים ימים כלילות בשביל הקבוצה היקרה הזאת שבאה לכאן היום. אנחנו מברכים אותם מקרב לב, אותם, ואת הצוות שלומדים שם, שהשם יתברך יהיה הם בכל אשר יקנו ישכילו, ועם כל הקהל הקדוש הזה, וכל הצופים, השם יברך אתכם ויאריך ימיכם בטוב, שנותיכם בנעימים, ונזכה לחיים טובים וארוכים ולביאת הגואל, והקדוש ברוך הוא יכפר לנו כל עוונותינו. וידידיה עושה